לילה טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. שר הביטחון גלנט קיים ערב הערכת מצב בחתמה בנימין בעקבות הפיגוע באלי. השר גלנט אמר כי צהל עושה עבודה מצוינת, נקה בטרור בכל מקום שהוא יהיה, בשכם, בג'נין ובעזה. לא יהיה מקום בטוח לא למחבלים ולא למי ששולח אותם. השר יצחק וסרלוף אומר הערב כי למפלגתו עוצמה יהודית אחריות על הנעשה, והם דורשים מראש הממשלה לקדם מבצע צבאי ביהודה ושומרון.
יש ציפייה גדולה, גם מאיתנו, יש לי גם אחר כחבר הממשלה למה שקורה, ולכן אני דורש ודרשנו מראש הממשלה לעשות מבצע צבאי רחב היקף בסדר גודל של חומת מגן, כמו חומת מגן 2, כי יש מאות כלי נשק בלתי חוקיים שמכוונים כלפינו, ואנחנו חושבים שהגיע העת למבצע שילחם בתופעות של גם של קני הטרור שנמצאים שם.
חבר הכנסת ישראל אייכלר מיהדות התורה אומר הריב כי במפלגה החליטו לעצור את ההתנהלות של פקידי האוצר. לא ייתכן שעוד מעלתם, כלשונו, לא עונים תשובות לשרים.
יהדות התורה החליטה שאי אפשר יותר לאפשר את ההתעלמות או התעללות של פקידי האוצר בנציגים שלנו, הרב מאיר פרוש והרב אורי מקלב. כזה כל דבר שאתה רוצה להוציא, תשאל את פקיד האוצר עוד ירום הודו. הם לא מוכנים להתחייב שתוך 48 שעות למשל שישיבו תשובה. עוד מעלה טעם הפקידים, האם ההוצאה הזאת מאושרת? כן, מדובר פה בהוצאות שהן בתקציב והכל.
העימותים האלימים של העדה הדרוזית בצפון הארץ. מנהיג העדה הדרוזית, השייח מואפק טריף, אומר הערב כי העימותים היום הם קש ששבר את גב הגמל ביחס המדינה לעדה.
זה הקש ששבר גב הגמל. כמובן אני מתריע שנים, אולי נתחיל בעניין מצוקת הדיור. הצעירים שלנו, החיילים, הקצינים המשוחררים, סובלים איזה יותר מ-20 שנה, ש-40 שנה, תוכניות המתאר לא הורחבו בכפרים שלנו, ויש גידול טבעי. ומי שבנה על אדמתו הפרטית, אני מדגיש על אדמתו הפרטית, כאילו הפך לעבריין, לא בלשו לאדמת מנהל, לא בלשו לאדמת מדינה.
בימים האחרונה עימותים אלימים מאוד במסגרתם הדרוזים מוחים על הקמת טורבינות רוח בגולן בטענה כי הם מוקמים על שטחים פרטיים, טענה שנדחתה בבית המשפט. האישים אמרו את הדברים לאבי מימרן במהדורה המרכזית. עורך הדין עמית בכר ניצח באופן רשמי בבחירות לרשות לשכת עורכי הדין. בכר, מועמד השמאל המובהק, ניצח בפער משמעותי את עורך הדין אפי נווה שנתמך על ידי הימין. בכר אמר כי ראש הלשכה ידבר ערכים ובעד מערכת משפט עצמאית. כל המדינה מבינה היום מה המשמעות של אנשים שמרגישים שהדמוקרטיה נלקחת מהם. זו התגובה לכל מי שרוצה להרים יד על הדמוקרטיה הישראלית, כך דברי עורך הדין בכר. הפרקליטות הודיעה כי תעמיד לדין את יועצי ראש הממשלה אוריך גולן והיינורן. השלושה יואשמו בהטרדת עד המדינה שלמה פילבר. חברת הכנסת טלי גוטליב מגיבה להחלטת הפרקליטות ואומרת כל הכבוד ליועצת המשפטית לממשלה מיארה. היא עושה בדיוק את מה שמצופה ממנה. את יועצי נתניהו הזמינה לשימוע בגין הטרדת את פילבר שלא התלונן בכלל, ואילו את גליקמן שלדברי פילבר איים עליו אפילו לא טרחה לחקור. כל הכבוד, אומרת גוטליב לממשלת הימין על הותרת מיארה מינויו הפוליטי של שר בתפקידה. ישראל ממשיכה בחיזוק הקשרים המדיניים עם מדינות ערביות. שר החדשנות, המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס נפגש היום עם מקבילו המרוקני ברבת בירת מרוקו. השניים דנו בדרכים להעמקת שיתוף הפעולה בין המדינות במגוון רחב מאוד של תחומים. השר המרוקני נענה להזמנתו של השר אקוניס לביקור בישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר. מיד
התחזית בחסות.
עכשיו מחירה מטורפת ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על מאות מוצרים, הפנינג מתנות והספקה מהירה.
המחיר נמוך מדי,
נמוך נמוך
במחסני חשמל.
מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות בעונה, ובשבת קודש התחממות קלה.
התחזית בחסות.
עכשיו מחירה מטורפת ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על מאות מוצרים, הפנינג מתנות והספקה מהירה.
המחיר נמוך מדי,
נמוך נמוך
במחסני חשמל.
ועד כאן חדשות כל חי.
שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
ישראל. ניצוצות מתורתו, קדושתו, עבודתו ואהבת ישראל של כבוד קדושת מרן, רבי מלובביץ', זכותו תגן עלינו. מגיש אריאל ברמן.
שלום לכם וערב טוב. אנחנו בשעה הקרובה בשידור מיוחד לרגל ג' תמוז. זה החל כבר הערב, כמובן מחר זה ג' תמוז, אבל אנחנו כבר היום מתחיל מהלילה, כידוע. ולצורך כך הזמנו לאולפן את הרב פרץ חן, שליח חב"ד בשכונת אגמים באשקלון. שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב מבורך. לחיים לחיים.
למה? לחיים לחיים, גם כשלא הבאת איתך משקה?
בשביל האווירה, בשביל האווירה.
בשביל האווירה, אוקיי. הכי טוב. אז אנחנו עושים פה התוועדות?
התוועדות חסידית, אמיתית, אותנטית.
אוקיי. אני רוצה להתמקד בראש ובראשונה בטייטל שלך, שליח חב"ד. כי בעצם, אם אנחנו נדבר בשעה הקרובה על הרבי מלובביץ', אני חושב שהאימפריה הגדולה ביותר שהוא הקים, זה את אימפריית השליחים. זאת אומרת, אני לא רוצה להגיד אחת האימפריות הגדולות בעולם, אבל אולי כן. זאת אומרת, בכלל, לא רק האימפריה שהוא עצמו הקים, אלא בכלל, כי מסתכלים על ההיקפים של השליחים ברחבי העולם, וזה לא משהו שהולך וקטן, להפך, זה עוד הולך וגדל.
הולך ומתעצם, בדיוק.
אז זה מדהים, נכון?
זה מדהים, וזה... זו התכונה כנראה, זו התכונה כנראה של אבא, אבא שדואג, אבא
של שואב. של אבא או של מנהיג?
של מנהיג, אבל מנהיג...
שהוא גם אבא.
שהולך כמו אבא, זה המדהים בדמות של הרבי. והייתי ככה אומר, פותח את הדברים, אתה רב אריאל, יש לך ילדים קטנים בבית?
כן.
מן הסתם, ברוך השם, שלך הרבה נחת ממזרת השם.
אמן לכולם.
לכולנו. וגם לי יש בבית ילדים קטנים, ומה שמייחד אותנו כהורים, כאבא לילדים, שאנחנו חשים אותם. לפעמים הילד לא צריך להגיד יותר מדי, רק מבט, אנחנו מבינים בדיוק
כן.
מה הוא רוצה, מה הוא מדבר, מה הוא חש. וזה אצל הרבי כאבא שדואג לכלל עם ישראל, בכל העולם, בכל פינה, אז הרבי שלח את הזרועות הארוכות שלו, שזה השליחים.
אתה יודע לומר, מתי זה בעצם נולד הרעיון של השליחים? מתי יצא לשליחות השליח הראשון?
האמת שכשהרבי התחיל את ההנהגה שלו, את המנהיגות שלו בשנת תשי"א, 1951,
כן.
אז הרבי התחיל עם הנושא הזה, למרות שכבר אדמו"רי חב"ד לדורותיהם היו שולחים לכל מיני שליחויות, אבל הרבי התחיל את זה בצורה עוצמתית, מעניין. שהשליחויות הראשונות של הרבי הוא דווקא למדינות מפתיעות, לטוניס ולמרוקו.
דווקא שם היו השליחים הראשונים?
הראשונים וחסידים שבאו מרוסיה, דוברי יידיש ורוסית, ואוכלי גפילטה פיש, נסו למדינת החריימה וטוניס ומרוקו, והפכו שם את המקומות. הקימו שם ישיבות ומה לא.
אחד מהדברים מעוררי ההשתאות, זה שהשליחות היא לא קדנציה שנגמרת אחרי מספר שנים. בדרך כלל שליחות זה עד בו משיח תתקנו בעזרת השם, עד הגאולה.
עד הגאולה, נכון, אמת.
זה אומר שיכול להיות שהוא נשלח השליח ב-1951 והוא עדיין שם במרוקו.
כן, האמת שמי שנשלח לשם כבר נמצא בעולם העליון.
אבל נתן לעצמי, אבל הממשיכים שלו. אבל
הממשיכים, ובחלק מהמקומות זה ילדים עצמם ממשיכים את העבודה עד ביאת גואל צדק.
זה כשלעצמו דבר שהוא קצת מצריך כוחות נפש מיוחדים, לא? לדעת שאתה נשאר במקום אחד, אז מה מחזיק את השליחים? העובדה שאוטוטו משיח בא?
העובדה שהרבי כל כך דחף לזה, כך דיבר על זה, זה כל כך ב-DNA שהרבי הכניס בחסידים, שזה סיירת מטכ"ל אצלנו, זה הדבר הקרבי, קרבי זה הכי הכי, זה אותה יציאה לשליחות.
יש כמה כמובן, אלפי שליחים הרי כיום,
יש
נכון?
יש אלפי שליחים, וכמובן שזה מאוד מאוד מאתגר, אבל זה דורש מהשליח עצמו כמובן הרבה הרבה עבודה עצמית, הרבה עבודה אישית. יש שליח אגב באלסקה, שמספרים שלפני שיצא לשליחות, אז הרבי אמר לו, אתה יודע, שגם קומקום רותח, כשנמצא בתוך השלג, אלסקה, שם יש
כן, ברור. כפור
שם, אז גם קומקום רותח, לאט לאט הוא מתחיל להתקרר, מתחיל להפשיר. אז הוא בוא לומר, אתה נוסע לשם, צריך לקחת להיזהר. אבל הרבי המשיך ואמר לו, אבל כשהקומקום מחובר לחשמל,
אז הוא כל הזמן ממשיך לבעור.
הוא ממשיך לבעור. אותו דבר, גם אנחנו החסידים, השלוחים, כל הזמן משתדלים להיות מחוברים, מחוברים לדרכו של הרבי, להנהגתו של הרבי, לתורתו של הרבי, וככה הבהירה ממשיכה, וכמו שאמרת, זה מתעצם בצורה מדהימה.
קודם כל, זו דוגמה באמת שמבהירה היטב מה השליח צריך לעשות כדי לשמור על עצמו כל הזמן שלא יתקרר מהסביבה שהוא נמצא בה. אתה יחסית, ואני אומר את זה חלילה לא כדי, לא כדי להפחית מגודל השליחות שלך, אבל אתה פה בארץ. זה כאילו שליחות יותר פשוטה מאשר להיות באלסקה או במרוקו, לא?
א', יש משהו מה שאתה אומר.
ולמה אני, למה אני אומר את זה? כי אני רוצה בכל זאת להבין עד כמה זה לא נכון מה שאמרתי. כאילו, כי בסוף אתה שליח. אז מה זה אומר ביום-יום?
אז התחלתי ככה עם להזדהות עם מה שאתה אומר, אבל האמת היא שהאתגרים בארץ הם לא פחותים, ולפעמים אפילו יותר קשים. כי כמו שכולנו יודעים, בחוץ לארץ כל היהודים חברים, ורואים אותך כיהודי, נוצר מיד קליק וחיבור, אבל בארץ, עם כל מה שיש בארץ, עם כל התקשורת ומה שמתרחש בציבור, בפרט בתקופה גם האחרונה, אז זה הרבה הרבה יותר מאתגר, ולכן להיות שליח בארץ, עם כל הדעות הקדומות וכל הסטיגמות, זה אתגר רציני ביותר.
ברמת היום-יום, השליחות במה היא מתבטאת? מה, בלדאוג לבית כנסת מקומי, לשיעורים?
האמת שזה לדאוג להכל. צריך שיעור, אז יש שיעור. צריך שיעור בחסידות, יש שיעור בתניה. שיעור בתארת המשפחה, כי הציבור לא יודע, הרבה דברים הכי קריטיים, יש שיעור בתארת המשפחה. זה, לומדים את הדברים.
ואתה הולך מחטט רגליים, מפרסם את הדברים.
אז לאט, כשמגיע למקום חדש, לאט לאט נוצרת קהילה. איפה שאני נמצא ספציפי, אני נמצא עם עוד שליח.
כמה שנים אתה כבר שם במקום?
אני כבר שם 5 שנים.
5 שנים. אתה מגיע לפני 5 שנים, אף אחד לא מכיר אותך, לא יודע מי
שנים,
אתה.
אז אני באתי, השליח שהגיע קצת לפניי, אנחנו עובדים שם יחד.
כן.
ואנשים לא מכירים, אבל אצלנו גם זה שכונה חדשה. אז שכונה חדשה, המעלה שלה, שהכל נבנה יחד. אז לאט לאט מתחילים מניין באיזה מועדון דיירים, ולאט לאט עוברים לגן ילדים, אבל הנקודה היא שאנחנו רואים את הצרכים. מה אנשים צריכים? אז מישהו אמר, מה אין פה שיעור גמרא? אז נפתח שיעור גמרא. וככה לאט לאט לומדים מה הצרכים, אז זה שיעורי תורה, וזה כל סוג של עזרה אחרת. אנשים שהגיעו לשכונה אחת, צריכים לעשות חנוכת הבית. הם צריכים דמות של חנוכת הבית.
אז הם יודעים לפנות?
אז הם לומדים, עם הזמן מכירים אותנו, לומדים אותנו, ויודעים שיש מענה לכל דבר.
כי אם נחזור לנושא של חול, אז בחול באמת יש פחות משקעים, פחות, יותר קל להתחבר.
נכון.
יודעים מסוגים שונים. וגם ידוע ששליח חב"ד בכל מקום הוא באמת כתובת לישראלים. וזה ברור שמגיעים אליו כשצריכים משהו. גם בארץ זה ברור.
תראה, אנשים שמתקרבים, מתחברים לבתי חב"ד, אז הם באמת מרגישים לאט לאט, ככה אני רואה, שהשליח הוא מענה נוח, נעים וזמין להכל. ונוצרים קשרים מדהימים, נוצרים קליקים ממש ממש מדהימים, וגם מענה להכל, כי תחשוב שאנשים שהם מה שנקרא עמך בית ישראל, אז אין להם רב, ואין להם דמות, ולא מכירים, וכשמקבלים יהדות במאור פנים, בבית חב"ד, ובכלל, בכל האווירה שבית חב"ד יודע להעניק בצורה הכי טובה, אז הם מתחברים כל כך חזק, שכל מה שהם צריכים, כל קושי, כל מענה, כל צרה, כל שמחה, הם יודעים מי האיש, מי הכתובת, וזה החיבורים שנוצרים.
עוד דבר, שהוא גם כן, אם הבנתי נכון, מייחד את השליחים, שהם דואגים לעצמם. זאת אומרת, אז שוב, אולי בארץ אולי קצת יותר קל למצוא את הפרנסה ואת העבודה המקבילה. הרי אתם מממנים בעצמכם את הפעילות, נכון?
נכון, באמת, כן.
ובמקומות אחרים, איך זה עובד?
מה, בחוץ לארץ אתה מתכוון?
כן, איך אנשים מצליחים לקיים את עצמם ואת הפעילות?
אז תראה, בגדול, הדבר הראשון, הרבי הקים מערכת מסודרת ומשומנת. יש מי שאחראי על כל דבר, גם על תחום השליחות בעולם, יש גוף שאחראי ויש אדם שאחראי. הכל מסודר. כששליח יוצא למקום חדש, דבר ראשון הוא צריך אישור לצאת לשם. אני לא יכול להחליט עכשיו, אני נוסע לאיזה מדינה, על דעת מי. יש מי שאחראי.
זאת אומרת, יש ועדה, ועד שאחראי על השליחים.
יש ועדה ויש אדם שאחראי על ראש הוועדה, הרב משה קוטלרסקי קוראים לו, הוא אחראי על הראש, ויש ועדה שלהם מהצוות שלהם, והם בודקים נתונים, עושים מה שעושים מהשוואות, השליח המיועד נוסע למקום, בוחן את המקום.
עושים גם מבדקים לשליחים, לראות אם הם מתאימים למקום שאליו הם מיועדים לנסוע?
כן, בודקים הכל, שהכל יהיה כמו שצריך. ואחר כך, הרבה פעמים, בתקופה הראשונה, אז עוזרים לשליח החדש באיזשהו סבסוד ועזרה מסוימת, מתוך הנחה שבהתחלה, בשנה הראשונה...
יותר קשה, ודאי, ברור.
בשנה הראשונה הוא יתחיל ליצור קשרים עם יהודי המקום, והפרנסה תגיע משם.
אני יודע שיש בהרבה בתי חב"ד, בעיקר במקומות מתוירים, אז יש סוג של מסעדה שיכולה לממן את הפעילות, או דברים מהסוג הזה.
נכון, כל מקום, לפי אופי המקום, מוצא את הדרכים, את הצרכים ואת הדרכים...
אבל בסוף אם נתקע מישהו, שליח נתקע, אז הוא יכול לפנות ויעזרו לו? זאת אומרת, יש למי לפנות?
יש למי לפנות, ותמיד יש למי לפנות, אבל המגמה היא שהשליח יתקבע במקום, ויקח את כל הסיוע שהוא צריך מהמקום, כי גם כשאנשים מקומיים מסייעים, אז הם ממילא מתחברים לפעילות. כשאדם פותח את הכיס שלו, אז הוא מרגיש חלק מהעניין, לא יכולה להגיע לשיעור תורה, ליהנות מהעוגיות ומהחברה מסביב. כשיהודי פותח את הכיס שלו, כסף שעובד עליו מאוד מאוד קשה, אז הוא מרגיש ממש חלק מהסיפור, וברוך השם, בתי חב"ד עושים את העבודה, הזרועות הארוכות של הרבי, עושה את העבודה בצורה מדהימה, שאין לה אחבריה.
אתה פגשת את הרבי?
אז ככה, אני האמת, שאלה טובה, שאלה שכיף לדבר עליה גם, אני נסעתי לרבי לראשונה לבר מצווה שלי. רק מה לעשות, שכנראה שנולדתי מאוחר בשנה, אז נסעתי לראשונה בתשנ"א בחודש אלול.
מתי הסתלק הרבי?
בג' תמוז בשנת תשנ"ד. אז נסעתי באלול נ"א, ובאתי לשם, את הרבי עצמו לא זכיתי לראות, אבל, יש לי דולר, לפחות זכית, יש לי דולר שהרבי הביא לי אישית. איך זה יכול? אני רואה את זה.
הוא שלח אליך.
אז איך ראיתי דולר שהביא לי אישית?
נו.
אז לפני, תראה סיפור מדהים, מה זה רבי? כבר התחבר הנקודה כמה הרבי איתנו גם היום, אוקיי? מה סיפור? אני עובד, כמו שסיפרתי, אני עובד בישיבה היום, בישיבה.
סיפרת לי לעולם מאזינים, אתה גם מלמד בישיבה באשקלון.
באשקלון.
וגם במכללה שם.
גם במכללה לך שחבד שם.
גם מרצה במכללה, כן.
נכון, אז אני מלמד בישיבה שנקראת ישיבת אור מנחם, שערי עתיד, אשקלון, זה קמפוס כזה גדול, יש שם לימודים מקצועיים, יש שם לימודים עיוניים, כל מיני, זה מביא מענה לכל הפריפריה גם של אשקלון.
כן.
ולפני 4 שנים פנו אליי, ביקשו ממני מהנהלה של חב"ד אשקלון, לשנות קצת את ללמד בקבוצה אחרת, כן, קבוצה אחרת מסוימת. ולא כל כך התלהבתי, כי זה אחרי 10 שנים שאני רגיל למקום עבודה מסוים, אבל ביקשו ממני. ואני אמרתי, הבנתי שזה הצורך, אז הסכמתי, אבל הרגשתי הרבה הרבה לחץ, ולא הייתי סגור עם הנושא הזה. הגיע בין הזמנים, והיינו צריכים לנסוע לאיזה נסיעה לירושלים, נסעתי ביחד עם אבא שלי באוטו, אני יושב לידו באוטו, ואבא שלי מוציא מהתיק שטר של דולר, והוא אומר לי, פרץ, זה שלך. אני אומר, אבא, מה כוונה זה שלי? הוא אומר, זה דולר שהרבי הביא לך. אני אומר, אבא, איך דולר שהרבי הביא לפני 4 שנים? איך זה יכול להיות? מספר לי אבא שלי, שכשהוא היה אצל הרבי ועבר אצל הרבי בחלוקת דולרים, אז הרבי העניק לו דולר ולאחי הגדול, ואז אבא שלי אומר לרבי, יש לי עוד בן קטן בבית. אז הרבי הביא דולר בשבילי. ואבא שלי חזר לארץ, הייתי אז בערך בן 9, הוא לא הביא לי את הדולר, כי ילד בן 9...
שלא יהיה
להם לא. מסטיק, או איזה ארטיק. אז הוא שמר אצלו באיזה תיק מסמכים, ושכח מזה. היה הגיוני שבחתונה פתאום יפתיע אותי תחת החופה, זה הכי יפה, הכי מצולם יפה, אבל הוא שח לגמרי, ואז בדיוק בהשגחה פרטית הוא עשה סדר בדברים שלו, והוא מוציא את, הוא מוציא את הדולר הזה.
אז רגע, אז כמה שנים אחרי שהוא קיבל את הדולר?
זה מעל 20 שנה אחרי שהוא קיבל את הדולר.
20 שנה, זאת אומרת, כשביקשו ממך לעבור בעצם תפקיד.
לעבור, ואני לחוץ עם זה, ואיך אני אצליח, ואיך זה, פתאום הגיע הדולר, אגב, זה הדולר פה נמצא בכיס, כן?
אתה לא מנהלן אותו?
אני, זה הניילון.
לא, זה לא מספיק, זה...
אתה צודק. איזו החלטה טובה מההתוועדות שיהיה ניילון טוב. אבא שלי כתב כאן, קיבל פרץ, זה דולר שהרבי העניק בשבילי.
אתה גם שם אותו, זה יכול להיעלם.
כן, כן, לא, זה בדרך כלל...
צריך לשמור עליו.
כן, כן, כן.
ואוטו יכולים לגנוב. אולי בזכות הדולר לא יגנבו, אבל...
זה כל הרעיון.
כן, לשמור על ה...
אור השם, האוטו שמור טוב בזכות הדולר הזה. אבל אני חשתי שפתאום אני באיזה שינוי כזה בחיים, וצריך איזה ברכה, איזה סימן מלמעלה, זה הדבר הנכון, והלכתי לשם, והדולר מאוד הביא לי הרבה הרבה עידוד, וברוך השם, אני עד שם ומצליח, אני חושב, ברוך השם.
הרבי נוכח, בכמה מובנים, אבל גם במובן הזה, שחלק גדול מהשליחים של השנים האחרונות, באמת לא פגשו אותו מעולם, כבר נולדו לאחר הסתלקותו. ובכל זאת, הם מחויבים לשליחות לא פחות מאלה שהרבי שלח אותם באופן ישיר ואישי בפגישה אחד על אחד.
נכון.
איך מסבירים את זה?
אז אני חייב לספר לך סיפור. סיפור שאני חושב שיענה על השאלה שלך. הרב לאו, שעריך ימים, זאת השם, הרב לאו, האבא. הרב לאו מספר שיום אחד ניגש אליו איזשהו יהודי, תושב בני ברק. ויהודי הזה שואל אותו, אומר לו, הרב לאו, אתה הרי הכרת המון המון גדולי ישראל. הכרת הרבה הרבה אנשים, הכרת ואתה... מה הסיפור של החבדניקים שהרבי שלהם מסתלק, למה מישהו אחר לא יושב על הכיסא שלו? ככה שואל אותו יהודי את הרב לאו. אז הרב לאו אומר לו, אותו יהודי, תגיד, איפה אתה גר? אז הוא אומר לו, אני גר בבני ברק. איזה חסיד אתה? אז הוא אומר, את שם החסידות שלה הוא שייך. וכמה ילדים יש לך? אז הוא אומר, יש לי כך וכך ילדים. ואיפה לומדים? במוסדות של החסידות, בתלמוד תורה הזה, בחדר הזה, בגן הזה. אז הוא אומר לו, הרב לאו, ויש לי עוד שאלה אליך. בוא נאמר שיגיע אליך אדמור, יבקש שתעבור עם הילדים לתל אביב, זה פה קרוב, זה לא רחוק. תסכים? אז אומר, עונה אותו חסיד, האדמור בחיים לא יבקש שאני אעבור לתל אביב. מה, בתל אביב? זה לא מקום שמתאים ליהודי חרדי כמוני. אומר לו, הרב לאו, לא יצויר, לא יצויר, כן. לא באמת. לא, לא יקרה, לא יכול להיות. אז אומר לו, אומר אותו, הרב לאו, אותו יהודי, אתה יודע מה, לא תל אביב, רמת המידר, רמת המידר זה ככה על הגבול, רמת גן.
כן.
שם, תסכים? אז אומר, האדמור לא יבקש, ואני גם, ואם הוא יתעקש, אני אסביר לו.
זה לא מתאים.
זה לא מתאים. אומר הרב לאו לאותו יהודי, תקשיב, אני מסתובב הרבה בעולם, ואני פוגש שליחי חב"ד בחורים, ואנשים, כמו שאתה שאלת, צעירים שלא רואו את הרבי בחיים שלהם, ואני אומר להם, מה אתם עושים? איך הגעתם לחור הזה? והם עונים לי, מה זאת אומרת? הרבי שלח אותנו לכאן. אז אומר הרב לאו לאותו אחד, אני חושב שהרבי שלהם הרבה יותר חי מהרבי שלך. וזה בדיוק הנקודה שאנחנו משתדלים להיות מחוברים עם הקומקום לחשמל, להיות מחוברים, וכשמחוברים לחשמל זה פועל, זה משפיע, זה מחיה.
אתה מזהה את המגידה שברקע?
כן, ניגון געגועים, ניגון מאוד מאוד יפה
ניגון חבדי.
ניגון חבדי יפה, כן.
טוב, לצערי אין לנו מספיק זמן לשמוע עכשיו גם מוזיקה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ראשונה, עוד מעט נשוב ונמשיך לשוחח על פועלו של הרבי מלובביץ'.
עכשיו איתכם, ליבן של ישראל, עם אריאל ברמן. התוכנית בחסות בצלאל השלוחה החרדית. תואר ראשון לנשים בארכיטקטורה, אומנות ותקשורת חזותית. תואר של בצלאל בסביבת לימודים המותאמת לציבור החרדי. יום פתוח בבצלאל השלוחה החרדית. תואר ראשון בארכיטקטורה, אומנות ותקשורת חזותית. תואר של בצלאל בסביבת לימודים המותאמת לנשים בציבור החרדי. יום פתוח בוו תמוז, 25 ביוני, בשעה 7 בערב. לפרטים חפשו בצלאל השלוחה החרדית. תבואי, תביני. דברי הרב ישראל אברג'ל שליטא על הצדיק מיבניאל.
אחד מהנשמות שהשאירו כל כך הרבה רושם. רושם עז על העולם. על הנפשות, על הרוחות ועל הנשמות. בלי סוף של רושם. של קדושה, של ענווה, של הכנעה, של שפלות, של בקיאות מסחררת בכל חלקי התורה. חתיכה של אלוקות, חתיכה של תורה, חתיכה של קדושה, והכל בתכלית הענווה והכנעה.
להצטרפות לאשר בנחל חייגו, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
שלום, כאן יונתן רזאל. אני רוצה להזמין אתכם ליום הפתוח של שירת הלוויים, בית הספר הגבוה ללימודי מוסיקה שזכיתי ברוך השם להקים בשיתוף האקדמיה למוסיקה בקמפוס ייחודי במרכז ירושלים. בואו לחוות מקרוב שיעורים במגוון מקצועות המוסיקה, הלחנה, עיבוד, הפקה על מחשב, מפגשי אומן ועוד, באווירה תורנית, במסלולים מקבילים לגברים ולנשים.
בימים אלו מתקיימים ימים פתוחים בבית הספר שירת הלוויים. לפרטים נוספים ולהרשמה חייגו 053-934-0000.
אז נתראה בשירס.
ספירית פלוס עם סינון מיוחד, ספירית פלוס בשבת ובחג, התרגלו ליותר, ראינו עד השמיים. ספירית פלוס, הדור הבא של ברי המים.
התקשרו עכשיו, כוכבית 21-61. ספירית פלוס, תתרגלו ליותר. די להקיצות.
סנודאי, הדרך הקלה והנוחה להגנה מפני יתושים. סנודאי, מכיל ג'ל בתוספת אלוברה, הידועה כמרגיעה את האור, נלחם ביתושים בבית וגם בחוץ, ודוחה את היתוש לפני שהוא נוגע באור. סנודאי, דוחה יתושים הנמכר ביותר בישראל.
ספסל עם גב חלקי או מלא, אולי דווקא מרופד, סטנדרים, אולי שולחן, את זה נשאיר לכם. אנחנו נתמקד במה שאנחנו עושים הכי טוב. רייטל אבי, ריאות לבתי כנסת וישיבות, ספסלי ישיבה, סטנדרים, שולחנות, ארונות קודש ומחיצות, איכות גבוהה, שירות מצוין, מתאים למגוון התקציבים השונים, ניסיון רב במגזר החרדי. התקשרו אלינו לרייטל אבי להתאמה אישית, 04-376-1559.
עכשיו איתכם ליבן של ישראל עם אריאל ברמן.
שיקומה לך וסובורי בארץ יובי יבלי מור.
שבנו עליכם, אנחנו בשידור מיוחד לרגל ג' תמוז. הרב פרץ חן איתנו באולפן. הרב פרץ, הזכרת מקודם שאתה קיבלת סימן מהרבי את הדולר,
כן,
בשלב מסוים, ותראה, הרבי שלח לנו לפה שליח לאולפן ככה תוך כדי שאנחנו מדברים עליו, ושוקי לרר, הצלם האגדי פה, והוא שומע את הדברים, והוא אומר שהוא, הוא, כל כך, אתה עצמך היית אצל רבי שלוש פעמים.
לפחות.
לפחות שלוש פעמים, וסיפור אחד מיוחד מתוך המפגשים האלה, מה הוא?
כל הסיפור, בכלל הסיפור שסייעתא דשמיא מטורפת. אני בגיל 18, כן, מגיע איפה שכולם הולכים לתת את הדיחוי, פעם ראשונה בצבא.
כן.
ואני רואה שתי תורים. אני שואל מה זה? אומר לי, תשמע, זה תור של כאלה שרוצים לנסוע לרבי. אמרתי להם, תגידו לי, זה כרוך באיזה משהו תשלום? אמרו לי, לא. אמרתי, תשמעו, לא עולה, אני פה. דבר ראשון, ביקשתי דיחוי. זאת אומרת, ביקשתי אישור.
כן.
ואז היה בחור ישיבה פעם ראשונה שבקש אישור, מקבל מיידית, על המקום נתנו את האישור המיוחל. ואני שואל, מה צריכים עכשיו לעשות? אמרו לי, תשמע, לא יודע מה יש לך לעשות, יש לך דרכון, יש לך כבר? אמרתי, לא, דרכון אין לי, אז איך אתה רוצה לנסוע? אמרתי, טוב, תגידו לי מה צריכים לעשות. טוב, צריכים לעשות דרכון, ללכת למשרד הפנים לעשות דרכון. אני בגיל 18 ניגש פעם ראשונה בחיים שלי למשרד הפנים, בקש לעשות דרכון. הגברת שנמצאת שם במשרד הפנים אומרת לי, תגיד לי רגע, לאיפה אתה מתכונן לנסוע? זה היה אז חודש אלול. אני אומר, אני רוצה לנסוע לרבי. היא מתעכבת דקה, מוציאה תמונה של הרבי מהדוכן, מאיפה שהיה לה לידה, אחד המגירות, אומרת לי, תשמע, אצל הרבי אתה לא תהיה, אבל לפחות שיהיה לך תמונה של הרבי. אמרתי, מה זאת אומרת לא להיות אצל הרבי? אמרתי, תשמע, אז בזמן מדבר איתך לפני 30 ומשהו שנה.
כן.
לעשות דרכון לקח כמעט חודש.
וואו.
ובטח שבחודש אלול, בכלל, כן, למה לדבר תקופת חגים, אז אמרתי, אצל הרבי אתה לא תהיה, לפחות שיהיה לך תמונה של הרבי. כמובן שאנחנו הולכים עד הסוף, התחלנו משהו, מתחילים במצווה, אומרים לגמור, אני ממשיך הלאה, ובאותו ערב, סייעתא דשמיא, היה לי הכנסת ספר תורה, אני זוכר, זה היה בחצר צאנז ז'מיגרד, בבני ברק. בזמנו, מוישה אירנשטיין היה ראש העיר,
כן.
אני ניגש אליו, אני אומר לו, תשמע, אתה מכיר אותי? אומר לי, כן, עוד הייתי די צעיר.
חדש יחסית, בכל זאת.
די חדש, 70 כן. שנה. והוא אומר לי, כן, מה אתה צריך ממני? אמרתי לו, תשמע, אולי אתה יכול לעזור לי, אני רוצה לטוס לארצות הברית לרבי, ואמרו לי שדרכון לא יהיה לי, אולי בתור ראש עיר אתה יכול לעזור לי. הוא אומר לי, תשמע, תיגש בחוץ לנהג שלי, נהג צעיר, קוראים לו אילן, הוא נמצא אצלי בדיוק שבועיים, חדש, אבל לפני שבועיים הוא היה נהג של מנכ״ל משרד הפנים, אריה דרי. תיגש אליו. אני ניגש אליו, אני אומר לו בחוץ, תשמע, הבוס ביקש איזה טובה מסוימת בשבילי, הוא כמובן רצה להראות לבוס שלו שהוא מצליח, עשה כל שבועיים בתפקיד, הוא רוצה להראות, הוא לא שאל שאלות מה מומי. הוא מרים טלפון למחליף שלו, ברכב של אריה דרי, מנכ״ל משרד הפנים, אומר לו, תשמע, הסיפור הוא כזה וכזה, הבוס שלי, אני חייב להוכיח לו, שלח לי פה איזה בחורצ'יק צעיר, הוא צריך דרכון. דרכון. אומר, תשאל אותו, אם יש לו את המספר סידורי שהוא קיבל, הרי הוא עושה הזמנה,
כן.
הוא אומר לו, כן, יש לי את המספר סידורי. אני מביא לו את המספר סידורי, ולהפתעה הגדולה מאוד, 24 שעות, פחות מ-24 שעות, בדור רשום, יש לי הבית את ה...
וואו.
לא מדבר על שבועיים, שלוש.
זה מה שנקרא, הרבי קרא לך.
קרה לי.
כן.
ממשיכים הלאה. מה עכשיו צריכים לעשות? צריך לעשות ויזה. אני ניגש לשגרירות בארצות הברית.
זה גם תהליך ארוך.
לא, אז בזמנו לא היה כזה תהליך ארוך, כמו היום, שאתה צריך לשבועות, כל התהליך הארוך התחיל מנפילת מגדלי אטומים. גם אז בזמנו, אז היה תור, הגעת לשגרירות בארצות הברית, אני מגיע לשם, אני מבקש לעשות ויזה, אני רואה גם שם איזה תור מיוחד כזה, כל מיני אנשים חרדים עומדים בצד, אני שואל אותם מה זה, אמרו לי, תשמע, אתה רוצה לנסוע לרבי? אמרתי לו, כן, בשביל זה באתי. תבוא לפה, אנחנו נמלך את הטופס. הם מילאו את הטופס, אתה יודע, שבחור בגיל 18, בכלל זה הקושי לנסוע לעשות אותו, כי הם מפחדים, אתה אולי הולך לעבוד שם, אולי לדברים אחרים. קיצור, אני מגיע לשם, מבקש זה, הם ממלאים לי, אני מקבל אחרי יום, יומיים, אני מקבל את האישור. עכשיו צריך משהו יותר קשה, עכשיו קצת יותר, יש קצת
עוד... שבקנות כרטיס טיסה זה יש גם, לא?
לא, יש עוד קשיים בדרך, שקשיים, אנחנו בסך הכל בבית, שני ילדים, שתי בנים, בלי בנות, שתי בנים, ההורים שלי, אתה מבין, שטיול בתוך הארץ ליומיים לא נתנו לנו לנסוע. יש פחד, אתה יודע, פסקו שתי ילדים, צריך לשמור עליהם, מי מדבר איתך לנסוע?
הצלחת לשכנע אותם?
מי מדבר? סייעתא דשמיא, אמא שלי הייתה גננת במשך הרבה מאוד שנים, ובגן ילדים שהיא קונה את האוכל כל בוקר, קוראים לו... שכחתי את השם, אבל ההוא חבדניק. אני אומר לו, תשמע, אולי אתה יכול לעשות טובה. אני עשיתי את האפשרות עד עכשיו, אל תעשה לי בשבילי עכשיו. הוא אומר, אני אשכנע את אמא שלך. אני אגיד לה שיש שם הכנסת אורחים, כן. בחגים. בקיצור, היא השתכנעה. כמובן, לראש שנה עם כיפור זה לא היה רלוונטי, אבל לפני סוכות אני נוסע לארצות הברית. זה לא נגמר פה, סייד. נשמע, אתה חייב לשמוע עד הסוף.
בוא נקצר, אבל...
אני אעשה את זה הכי קצר שיכול להיות. אני נוסע לארצות הברית, יש שם בני דודים ראשונים של אבא שלי. אבא שלי מתאם איתם שאני אגיע לשם, והם יקבלו אותי בחמש לפנות בוקר, בשדה התעופה, אני נוחת. סייעתא דשמיא לא נורמלית, ונפלה עליהם תרדמת. והם נרדמים, והם לא קמים. אני מגיע לארצות הברית, נמצא בארצות הברית, מקום בודד, כאילו בחוץ שכדי צעיר, אני מגיע לשם, אף אחד לא מחכה לי, מסייעתא דשמיא, כולם כבר הולכים הביתה, אני נשאר כמעט היחידי בשדה התעופה. מגיע חבר שהיה גר בארץ, חבר מאוד טוב שלי פה מהארץ, עבר לגור בארצות הברית, לא פחות ולא יותר, הוא דרייבר. אומר לי, מה אתה עושה פה? הסברתי לו מה שקרה, אומר לי, תשמע, תבוא איתי, אתה איתי צמוד. איפה אתה גר? הוא גר בקרונאיץ, רחוב ליד הרבה. בקיצור, ראית, זה היה סייעתא דשמיא של אחד אחרי השני, פשוט...
ואז רגע, אתה מספר לי על המפגש עם הרבה.
המפגש עם הרבה זה היה... באמת, אתה מחכה לתפילת שחרית ראשונה, אתה עוד המזוודות, נמצא אותי צריך לסם בחוץ למזוודות, נכנס, כמובן שהייתי בחלוקת דולרים לא פעם ולא פעמיים, אמרתי לרבי אז שאני צלם של עיתונות חרדית, אז כבר התחילו רק עיתונות חרדית, רק התחילה. 30 שנה, אז רק היה כמה עיתונים, וגם כבר היה כבר כמה עיתונים, אז הוא שואל אותי של איזה עיתון, ואני מתחיל לספור לו, 1, 2, 3, ועל כל עיתון שאני אומר לו, נותן לי עוד דולר ועוד דולר ועוד דולר, וזה הייתה
חוויה. איפה הדולרים היום?
כל אחד שואל אותי, לא יודע. כל אחד שואל אותי איפה
דולר. הוא מחזיק פה דולר מלפני 30 שנה, הוא מחזיק אצלו בכיס, ואתה...
בסקית כתב ונשמר.
כנראה שהם ידעו להעריך את הדולר, אני לא ידעתי להעריך את הדולר, אני רק... איך אומרים? אנוקנדה?
אנקדוטה.
אנקדוטה. לראות, היה שם, יש בתקופת החגים, יש איזה חג של הגויים. יש איזה חג של הגויים, שהם עושים גם כן שממש מול הבית של ה... מול 770, ואלפים, אלפים מחופשים והכל, והרבי יוצא לכיוון ה... בית העלמין, ביום שני זה היה, הוא יוצא לכיוון, ואתה צריך לראות איך שנפתחים בשנייה אחת, בלי כלום, בלי שוטרים, בלי כלום, שתי שורות, והאוטו של הרבי נוסע בין כל הגויים, והם כולם עושים לו כזה שלום עם היד.
ידעו להעריך, גם הם ידעו להעריך את הגדולה של מי שגר איתם.
לא להאמין איך שידעו, זה היה באמת חוויה לא נורא.
שוקי לרר, תודה, שיתפת אותנו ממש משמיים, נפלת עלינו בדיוק בנושא הזה שאנחנו עוסקים בו. אז תודה ששיתפת אותנו בסיפור המיוחד הזה. אגב, בקרוב מקבץ סיפורים שלך במוצאי שבת, נכון? בקרוב פה, באחד השידורים. טוב, הרב פרץ, טוב, זה סיפור אחד מיני עשרות ואולי מאות אלפים כאלה של סיפורים מדהימים. אבל לא שאלתי אותך רגע, שוקי, יש תיעוד? של המעבר שלך אצל הרבי, כי הרי צילמו, יש וידאו של זה.
יש הכל, עוד מילה אחת, אם אני אומר, מילה אחת רק אני אגיד, צילמו את הרבי מיליוני תמונות, מיליונים מיליוני תמונות, יש תמונה אחת מאוד מעניינת, כמה שמיליוני, ואני הייתי בסך הכל בחוץ של 18, אבל יש כזה דבר שהצלמים לא יוצאים אחריו לרדוף אחריו החוצה. הוא יצא כל פעם לנענע לולב, כמובן שאני הייתי בתור של קילומטרים, שהיינו לוקחים מספרים ב-6 בבוקר בשביל לעבוד ב... ושהוא יצא באמצע תפילה לנענע לולב אצלו בסוכה למעלה, הוא יצא, וכשהוא יצא מהסוכה, חיכיתי בצד, בחוץ שקצעיר, וצילמתי אותו שהוא יוצא עם משנה תורה לרמב״ם ביד, וזו תמונה שמתפרסמת כל שנה, מתי שיש את סיום הרמב״ם, אז עיתון כפר חב"ד מופיע את זה מחדש, וזה הכיף שלי, שכמה שצילמו אותו, עדיין
תמיד
יש את
המילה
החמה של התמונה הזאת.
מדהים. אבל הנקודה הזו של הצילומים בעצם, ואם אנחנו מדברים על הרבי כמה הוא נוכח, באמת הראייה הזו למרחוק, להשתמש בטכנולוגיה, שאז אולי גם אפילו הייתה חדשנית, ולהתחיל לתעד כל דבר, ועד היום, כל הזמן יוצאים, כל הזמן תיעודים חדשים. אני חושב שזה חלק מהחיות של הרבי. זאת אומרת, אם אני, ההיכרות שלי עם הרבי מלובביץ', זה רק מסרטונים שמתפרסמים בשנים האחרונות.
נכון, זה גם את הגישה של הרבי. בכלל, באופן כללי, להשתמש בטכנולוגיה בצורה מיטבית ביותר בשביל הרצונות של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז אם זה הצילומים ואם זה הרדיו, כשגדולי ישראל היו כאלה שלא ככה אהבו את זה בהתחלה, הרבי אמר, אדרבה, זה להפיץ יהדות
ברמה חברה. כלי להפיץ תורה, כן.
כלי עוצמתי ביותר. הרבי דיבר שיחה שלמה, אגב, על הרדיו.
אה, באמת?
כן, כי אז...
אוי, צריך להשמיע את זה פה.
אז מסרו שם שיעורי תניה ברדיו, והרבי דיבר שיחה שלמה, כשמוסרים שיעור תורה ברדיו, אז התורה מתפשטת בכל העולם דרך גלי הרדיו, עד כדי כך.
מדהים.
מלא הארץ, דעת השם.
יש לנו זכות גדולה, שגם אנחנו יכולים ככה לדבר ודרך גלי היתר. בואו נדבר אז על תורתו של הרבי, באמת.
כן, כן.
יש, אני חושב שפעם קמתי מאוד מוקדם, והלכתי להתפלל בבית כנסת של חב"ד, ונתקלתי שם בחוברת. נראית פשוטה בהדפסה שלה, אבל בעצם זה מה זה? זה מתוך תורתו של הרבי.
מתוך תורתו של הרבי, מתוך השיחות הקדושות של הרבי.
זה מה שנקרא ליקוטי שיחות?
ליקוטי שיחות, ליקוטי שיחות. זו אולי נקודה שכדאי להרחיב עליה כמה דקות. זה סט של 39 ספרים, שכל מה שיהודי צריך כנראה בשביל לחיות בעולם הזה בצורה ישרה, ברורה.
זה בעצם שיחות שהרבי מסר ושכתבו אותם, לספרים?
שכתבו אותם, והרבי גם אחר כך עבר עליהם והגיע אותם. זאת אומרת, מה שנאמר שם הוא מאוד מאוד מדויק.
ועל דעתו כמובן, זה לא שמישהו...
כן, על דעתו, הוא עבר והוא הגיע אותם, ויש שם תשובות כנראה לכל שאלות החיים.
מה זאת אומרת, בליקוטי שיחות זה גם תשובות וגם שיחות שהוא מסר?
זה שיחות שהוא מסר על פרשת שבוע, והדבר המדהים אצל הרבי, שהרבי תמיד אמר שהתורה היא תורת חיים. גם סיפור שהתורה מספרת על מה שקרה לפני אלפי שנים, יש לו השלכה אלינו היום, ב-2023, תשפ"ג, זה משליך להיום, שם למשל לדוגמה, כן? מה המעלה של אברך בכולל, וגם מה המעלה של יהודי שרוצה לעבוד? יש לי יהודי שרוצה לעבוד מעלות נפלאות שאין לאברך בכולל, כן?
כן.
אז הרבי מדבר על זה. ויהודי עובד, לומד את זה, מקבל איזה אנרגיה למה שהוא עושה. כן, או למשל דוגמה, מי יותר רגוע? מי יותר רגועים? הורים לשלושה ילדים או לעשרה ילדים?
אז העולם יגיד... לעשרה.
אז לעשרה, אבל למה? למה? זה הסבר מהרבי הזה.
העולם יגיד לשלושה, אבל
זה יגיד, כן? לעשרה. אבל יש גם הסבר לזה למה, וזה בעידוד לילודה, כן? אני אגב זוכר באופן אישי, כשלמדתי בישיבה, ואחד מהדברים שכנראה מטרידים הרבה בחורי ישיבות בישיבה קטנה, אני עכשיו לומד גמרה, מה אני תכלס יעשה עם זה? אני אצא לעולם הגדול, אני צריך להרוויח כסף, מה אני אעשה עם הגמרה הזו? שאלה שכנראה לכל בחור שחושב, זו שאלה שעוברת, זה לגיטימי. וזה לפעמים מטריד, ולפעמים זה גם מוריד מוטיבציה. אז בישיבות חב"ד נהוג, מקובל, שכל יום בסיום יום הלימודים, בשעה 9:30 בערב, יש סדר שנקרא סדר ליקוטי שיחות. יושבים בחברותות, זה לא חובה, אבל זה סדר שהוא מלא.
כן.
לומדים שיחות של הרבי בעברית, ביידיש, ואני לומד ליקוטי שיחות, ושם הרבי למשל מדבר על זה, שבחור, שההורים צריכים לדעת, שילד, בחור, צריכים לקבל רק תורה ורק תורה ורק תורה. מה יהיה כשהוא יתחתן? לפחות שיהיה סנדלר, אבל אם ילמד תורה כל היום, גם סנדלר הוא יהיה, לא, הוא לא יהיה. אז הרבי אומר שמה, שכתוב לי הכסף ולי הזהב, נאום השם, והאושר והכבוד מלפניך, הקדוש ברוך הוא, ידאג וימלא. ולרבי אני תמיד האמנתי, הרבי אני מאמין ב-100%, ב-200%, ואותי כבחור בישיבה, זה הרגיע אותי. לא סתם אגב, יש אמרה אצל חסידים שאומרים, שמה שכתוב בתפילת ערבית, כתוב, כי הם חיינו ואורך ימינו.
כן.
אז יש כזה פירוש חסידי, אמר חסיד, היה חסיד בצרפת, קראו לו הרב מולה אזימוב. היה אומר, שכשחסיד אומר, כי הם חיינו ואורך ימינו, הוא מתכוון לתורה בכלל. אבל לקוטי שיחות באופן פרטי. כי זה מה שמביא לחיים שלנו, את כל האנרגיה, כל מה ש... כל השאלות שעוד, עד כמה, מה גבולות הקירוק של יומים?
זה גם אפשר בהשאלה, זה מביא גם את אורך הרוח, לא את האורך ימינו, רק מבחינת...
נכון, כן, כן, לגמרי.
אז בעצם, אז ספרי הרבי זה מה שיש בליקוטי שיחות?
אז זה אחד מהדברים, יש גם ספרי מאמרים, ויש את החידושים של הרבי על הרמב״ם, מדרדים על הרמב״ם ועל השס, ואין כנראה חלק...
אז כמה ספרים בסך הכל?
לא יודע להגיד לך מספר, אבל זה ממלא...
אבל זה עשרות רבות של ספרים.
זה ממלא ספרייה שלמה, ועד היום מוצאים עוד ועוד ספרים.
מתי הספיק? עם כל כך הרבה דברים שהוא עסק בהם.
אתה יודע שפעם, שמספרים שחמיו של הרבי, הרבי הקודם, הרבי הרייץ אמר, אמר שהחתן שלי, ב-4 או 5 לפנות בוקר, לא זוכר בדיוק את השעה שהוא התחיל, אמר אז, או 4 או 5, תמיד הוא ער. או שהוא עדיין לא הלך לישון, או שהוא כבר קם. אז זה הרבי, הרבי באמת לא ישן הרבה. אגב, בשבתות הרבי לא ישן בכלל, זה מעניין, עובדה מעניין. לא ישן כל השבת, גם לא בחגים. זה היה אחד מהתנאים להתחתן עם בת של הרבי הקודם, לא לישון בשבת ובחג. זה משהו קצת...
מה, לא, בלילה כן.
לא לישון, גם לא בלילה. לא לישון, לא ישנים בשבת, כי שבת, על פי סוד, זה לא זמן של שינה.
אז אנחנו... לא היה ישן שבתות?
לא היה ישן שבתות. אז אנחנו, אחרי הכינוע ואחרי התשון, דרדמים, אבל יש אנשים
ש... לא דרדמים, נופלים.
כן, נופלים, כן.
אז הוא לא היה ישן בשבת?
הוא לא ישן, הוא לא ישן, הוא לא ישן כמעט בלילות. כשאבי קיבל ליחידות אנשים, לפגישות אישיות, זה נמשך עד 4 לפנות בוקר, עד 5 לפנות בוקר, עד זמנים כאלה. זה משהו קצת...
השיעורים שלו, היה לו סדר שיעורים קבוע שהוא מסר?
הרבי מסר, זה נקרא התוועדויות, כן? בהתוועדויות, שם הרבי בעצם אמר ודיבר את דברי התורה.
אבל זה היה אחת לשבוע, כל יום, אחת לחודש?
זה השתנה בתקופות השונות, אבל זה היה בתקופה ארוכה מאוד כל שבת. היה תקופה בשבתות מברכים. כמובן בחגים, כן, כמו יוטט כסלב, וחגים כאלה, הרבי יושב שעות ושעות ומדבר ומלמד ומסביר, וקיבלנו מזה פשוט עולם שלם של...
ועד היום אני מניח שיש הרבה שיעורים לא רק טובים, אלא גם מוקלטים ומצולמים, אז בעצם עד היום רואים את הדברים ולומדים אותם?
כן, רואים.
היה בעבר בבתי כנסת של חב"ד, היה מסכים שבהם ראו? עד היום יש בבתי כנסת?
כן, בהרבה מבוצאי שבת, השבוע נפתח עם וידאו של הרבי, כי זה פשוט מביא אנרגיה, מביא עוצמה, זה כמו שאומר, עונה על שאלות החיים, וזה פשוט ממלא, מביא כוח לעשות הכל.
טוב, עוד מעט אנחנו גם נדבר עם שליח עוד יותר צעיר מכם אפילו, יספר לנו הוא על הקשר שלו עם הרבי. אנחנו נאלצים עכשיו לצאת לעוד הפסקה קצרה של פרסומות ומיד נשוב.
עכשיו איתכם ליבן של ישראל עם אריאל ברמן. התוכנית בחסות בצלאל השלוחה החרדית, תואר ראשון לנשים בארכיטקטורה, אומנות ותקשורת חזותית, תואר של בצלאל בסביבת לימודים המותאמת לציבור החרדי.
פוד אפיל הגיע לאלעד וכולכם מוזמנים. הפנינג מטורף לרגל שבוע הפתיחה, 60% הנחה, כף בישול מתנה. פוד אפיל באלעד, הסניף החדש, יהודה הנשיא 89 מול נחלת יצחק. פוד אפיל, יופי ואיכות לשנים. מחכים לכם בסניף החדש באלעד ובכל סניפי הרשת. פוד אפיל, תמיד טעם של עוד.
מחכים לשידוך המיוחל? תתכוננו בקרוב בעזרת השם להגיע לחופה.
אוי בשלום.
הרב מנחם ישראל, מומחה ובעל ניסיון רב בעולם השידוכים, משיק את קורס ארבעת הצעדים לחופה.
בואו לרכוש כלים מעשיים לשחרור חסמים ולגלות איך לבנות את הקשר בצורה מוצלחת.
בכל זאת, ללא צורך לצאת מהבית. חייגו עכשיו 08-6644-647 שלוחה 2. מתנה מיוחדת. מיוחדת לנרשמים. 08-6644-647 שלוחה 2.
מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
עכשיו איתכם ליבן של ישראל עם אריאל ברמן.
שבנו אליכם, באולפן איתנו הרב פרץ חן, שליח חב"ד בשכונת אביבים באשקלון.
אגמים.
אגמים. אפילו את הכתב שלי אני לא מבין. וגם רם בישיבה באשקלון ומרצה במכללה. ועוד 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 אני מניח. אנחנו מדברים בשעה הזו על הרבי מלובביץ', על פועלו, על תורתו. אני רוצה לדבר עוד קצת על החסידים. ולנסות להבין, לא יודע אם אפשר להבין את זה, אבל בכל זאת, חסיד שיוצא לשליחות, זה אומר שההשפעה של הרבי עליו היא עוצמתית, היא דרמטית, זה אומר שהוא מחובר לרבי בצורה יוצאת דופן, זה לא כמו סתם מישהו שיציע לו, לך, כדאי לך. זאת אומרת, איך זה קורה? גם אתה, כשאתה מדבר על הרבי, זה בלעת, אמיתי, זאת אומרת, מרגישים את החיבור. איך נוצר חיבור כזה?
הדבר ראשון, אני מאמין ובטוח שזה גם חיבור נשמתי, כי רבי זה ראשי תיבות ראש בני ישראל, זה גם חיבור נשמתי, אם אתה שואל בהבנה שלנו...
אגב, זה אולי גם שאלה שנכונה לחסידים מחסידיות אחרות, זאת אומרת, שגם הולכים אחרי הרבי בישוב המים.
אז תראה, אנחנו... הפעם שאל אותי שאלה, יש מרצי ידוע, קוראים לו יוסי ג'קובסון. מרצי ידוע במדיה יוטיוב. אז אנחנו משפחה. אז לפני שנים הייתי אצלם בבית של ההורים שלו, והוא ישב, והחיות שלו ישבו, משפחה, וזו ארוחה מסוימת. ואומר לי, יוסי אומר לי, תגיד, איך אתה והבחורים בגילך כל כך לאותים אחרי הרבי, אתם הרי לא ראיתם אותו. מה, אני ראיתי אותו, אני חייתי, אתה לא ראיתם אותו. אז אמרתי לו, האמת, אמרתי לו, יוסי, תשמע, האמת שמגיל כל כך קטן, אנחנו כל כך גדלים סביבו, רואים וידאוים שלו, רואים את כל ההתוועדויות שלו, אני מרגיש שאני ראיתי אותו, באמת לא ראיתי, אבל זה כל כך חי אצלנו הנושא הזה, שגדלנו כל כך סביבו, ואבא נוסע לרבי, אבא חוזר מהרבי. בבית מדברים דברים מהרבי, בדרשה בבית כנסת, הדרשה היא מהרבי. ואז כשגדלים, גם לומדים תורה של הרבי, דברים כמה זה באמת, זה טוב, זה מתוק, זה מביא כל כך הרבה לחיים, אז זה נהיה חלק ממך.
אבל לא חסר את זה שאי אפשר להגיע אליו להתייעץ, לשאול, אני רוצה עכשיו משהו. אז מה עושים? מה, פותחים את הספר שאלות, תשובות?
האמת היא שחסר מאוד, בטח שחסר, אבל כנראה שאחד הניסיונות כנראה האחרונים לפני ביאת משיח, זה שנהיה מחוברים, למרות שבפועל, כמו שאמרת, אי אפשר לראות פיזי. כנראה זה ניסיון שהקדוש ברוך הוא רוצה לפני ביאת משיח, לראות כמה אנחנו לא מוותרים למרות הכל, וזה ניסיון שלדעתי עומדים בו בגדול.
אבל יש את החלק לפחות מהחסידים שפותחים, שואלים שאלות בספרי התשובות, נכון?
כן, כן, נכון.
זה קצת כמו סוג של גורל הגרע במובן מסוים.
תראה לי ככה, פעם דיברתי עם אחד המשפיעים בחב"ד, אחד הרבנים, אז הוא אמר לי, אמר לי, כל דבר שמביא ליהודי יראת שמיים אמיתית, שזה מתבטא ביומיום שלו, שהוא באמת חי לפי שולחן ערוך, ואחר כמו שצריך, אז אם זה מה שמביא לו את זה, אז
שחרר. כן, בסדר, לא, אני לא מציג את זה כמשהו שלילי חלילה.
אז זה הגישה, ולכן כל אחד מוצא...
לא, זה כמו דרך לבקש תשובה מהקדוש ברוך הוא גם אולי.
כן, אז כל אחד מוצא את הדרכים, את הדרך, איך הוא מתחבר, אחד בצורה הזו, אחד בצורה הזו. שורה התחתונה, ברוך השם, האמת, היום כל החסידים כולם בשאיפה אחת, במטרה אחת, ויש לנו משהו שמאחד אותנו, וזה באמת השאיפה לבצע את רצונותיו של הרבי, שבעצם זה לתרגם, להסביר לנו מה הרצונות של הקדוש ברוך הוא, כי אתה יודע, אנחנו יוצאים פה לבני ברק, יש פה מלא שווארמות ופלאפלים,
כן.
ולמה יש כל כך הרבה? כי אנחנו צורכים את זה ואנחנו אוהבים את זה. אז לכן אנחנו, שאנחנו אנשי הפלאפל והשווארמה, לא תמיד חד לנו מה השם רוצה באמת מאיתנו, כי יש לנו הראש בדברים אחרים, אבל יהודי צדיק כמו הרבי, יש עליו רק השם אלוקיו, אז הוא זה שמכוון אותנו בצורה אמיתית ותאורה, ולכן החסידים כולם, כולם דבקים אחריו, יודעים שמשם נקבל את החיבורים האמיתיים לקדוש ברוך הוא, לומדים את תורתו, דבקים בהוראותיו, זה מה שדוחף ומניע את הכל.
אז אני רוצה לשמוע, שליח עוד יותר צעיר, איך הוא מתחבר אל הרבי, אברהימי איתנו באולפן, שלום לך אברהימי. רק תפתחו לנו את המיקרופון שלו בבקשה, ושים את האוזניות שגם תוכל לשמוע את עצמך ברדיו ממש. בוא נראה ששומעים. טוב, בוא תדבר על המיקרופון הזה בינתיים. כן, אז אברהימי, בן כמה אתה קודם כל?
בן 10.
בן 10. אתה מרגיש עלייח?
כן.
במה אתה מרגיש עלייח?
אני מרגיש עלייח בכיתה שלי, שאם יש איזה ילד שקשה לו במשהו אני עוזר לו.
כי אתה רואה שאבא שלך שליח, אז אתה לומד ממנו איך מתנהגים ושליחים. ומה אתה יכול לומר על החיבור שלך לרבי?
החיבור שלי לרבי...
איך הוא מתייחס לילדים? למשל.
ממש, כאילו...
בצורה יוצאת דופן. יש איזה סיפור.
פעם אחת היה איזה ילד ששמע שהרבי אמר... שצריכים לקבל החלטות טובות.
כן.
אז הוא החלט לקבל החלטה טובה, שהוא תמיד היה קם בבוקר, מתארגן, ובדרך לתלמוד תורה הוא היה אומר ברכות השחר. אז הוא החלט לקבל החלטה טובה, שהוא קם 5 דקות לפני, ואומר ברכות השחר. אוקיי, הוא כתב את זה לרבי שלך. אחרי כמה ימים הוא מקבל מכתב. כתב שם, כי מים קרים לנפש היפה. זה אומר שכמו שבן אדם הולך במדבר ושהוא שותה מים קרים, אז זה מחיה אותו.
כן.
אז זה אומר שהרבי, שמשהו קיבל את ההחלטה הטובה הזאת, זה יחיה אותו.
וואו.
וזה מראה כמה הרבי יש לו כל כך קישור שעד כדי כך שאפילו אם אני מחליט החלטה טובה קטנה, הוא מתייחס לזה בדבר גדול, עד כדי שהוא מתייחס לעת הזה כמעט עם קרן לנפש היפה.
מדהים. קודם כל זה סיפור, גם זה אחד מני רבים, באמת איך הוא שומעים עד היום לא מעט על היחס שלו לצעירים קטנים ממש בצורה יוצא דופן ומיוחדת. זה גילוי נאות אגב, השליח הצעיר אברהם זה הבן שלכם, נכון, אני הבן. מבין, כן? שהוא גדל לתוך השליחות כבר.
נכון.
זאת אומרת, הוא כבר יודע איפה הוא יהיה שליח הוא בעצמו.
זה רק הקדוש ברוך הוא יודע.
אבל יש תוכניות.
אבל עכשיו תוכניות להשקיע בתלמוד תורה.
כדי שיהיה לו את הכלים להיות, להיות שליח. סיפור כזה, אבל איך, 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 איך הוא נחשף לזה? גם מתוך מה? מתוך הסיפורים, מאמרים, סרטונים?
בית ספר שבו הוא לומד, בית ספר חבד באשקלון, חיים סביב זה, מלמדים על זה.
כן.
כמו שאמרתי, כמו שאני גדלתי סביב סיפורים על הרבי וסביב הרבי, אז ככה, ברוך השם, גם הוא גודל, וזה מה שמביא לו, מביא לו את הכל.
יפה. אז אנחנו דיברנו ככה בשעה האחרונה קצת על, ממש קצת, על פועלו של הרבי, על גדולתו ועל תורתו, ויש עוד ועוד אנשים שמצטרפים לחסידות. איך הם נחשפים לזה? איך הם מגיעים? דרך שליחי חב"ד?
דרך השליחים.
זאת אומרת, אצלכם במשפחה זה מאב לבן, כמו שאנחנו רואים. זאת אומרת, עוד מהעבר. אבל יש היום הרבה שהם לא נולדו כחסידים, לפעמים גם אולי לא נולדו כדתיים, ובכל זאת מוצאים את הדרך לחסידות חב"ד דווקא. כשאין רבי, אז איך זה עובד?
כשנחשפים לתורה של הרבי, לפעולות שלו בעולם, אז זה פשוט מדבק. כי תראה, כמו שהגוף שלנו, כשהגוף רעב, אז הוא מחפש אוכל. ובלי אוכל הוא לא מרגיש טוב. האוכל מרגיע, הנשמה גם היא רעבה. והרבה יהודים מוצאים בתורתו של הרבי, מוצאים מזון לנפש, מזון לנשמה, בתורה, בסיפורים עליו, בהווי כולו, בדרך החיים שהרבי התווה. וזה ממלא אנשים, ולכן נדבקים, באמת, כמו שאמרת, עוד ועוד ועוד.
עכשיו, בתוך חב"ד, הרי יש את הרבי, אין תחליף כמובן לרבי, אין מישהו שיושב על כיסאו, אבל בכל זאת אדם, גם רב צריך רב, גם אתם משמשים כשליח, אז אתם הרב של השכונה, אבל גם רב צריך רב. עם מי אתם מתייעצים כשאתם צריכים בכל זאת? יש דמויות רבניות בתוך חב"ד שהם כן כתובת שפונים אליהם לעצה רבנית?
אז כן, יש דמויות רבניות. יש בארץ את רבני חב"ד שהם אחראים על כל מה שקורה בארץ. ויחד עם זה, יש דבר שהרבי דיבר עליו הרבה, כמו שהמשנה אומרת, עשה לך רב וקנה לך חבר. הרבי דיבר על זה שכל חסיד חייב למנות לו רב, רב משפיע אישי, שהוא מתייעץ אותו על הכל בדברים הכי אישיים, הכי קטנים, הכי...
זאת אומרת, אז זה כן הרבי הנחיל שיהיה.
הרבי דיבר על זה הרבה, על זה שצריכים למנות רב אישי. אחד עם זה, יש את הרבנים הכלליים.
אז באמת, זאת אומרת, לכל אחד יש לו את הכתובת שלו של...
אז כל אחד, כן, משתדל לחפש מישהו, והרבי דיבר על זה ואמר, אל תחשוב שאתה כל כך גדול שאין לך רב, לא אלמן ישראל, יש לכל אחד מישהו שיכול לתת לו ולהשפיע לו ולהעניק לו. והעסק מסודר.
יש עוד מקומות בעולם שעדיין חסר בהם שליחים?
אני מאמין שיש, כי כל שנה זה מתווסף. לא בדקתי על מפת העולם, אבל אלה שאחרים על זה...
לא, גם יכול להיות שיש, בפסוט יש הרבה מדינות שיש בהם כמה וכמה, ועוד שליח ועוד שליח ועוד שליח, כי זה מדינות גדולות, אני מניח.
כן, האמת שלרוב המדינות הגדולות כבר די מאוישות.
למרות שהשאיפה היא שהפעילות של השליחים בעולם תצטמצם, כי כולם יעלו ארצה.
כן, כשמשיח יבוא, ודאי. אבל עד אז, האמת היא שצריכים עד אז שליח בכל בניין היום. לא מספיק בכל מדינה, בכל עיר. יש כל כך הרבה עבודה וצריכים להגיע כל כך הרבה יהודים. אז כן, צריכים עוד ועוד.
טוב, מה עושים בג' תמוז מיוחד, החסידים? מחר, מה קורה מחר?
מחר יש מנהגים, שכש... הסתלק הרבי הקודם, הרבי אמר מה מנהגים, כמובן דקנו ערב נר נשמה.
כן.
ובכל קהילות חב"ד, בתי חב"ד הערב מתוועדים, מספרים על הרבי, מתחזקים, מקבלים החלטות טובות. לומדים.
זאת ההתוועדות, זה הלילה?
זה הלילה, יש כבר חלק שהוא אתמול אפילו, יש הלילה, יש גם ב... אצלנו עושים באשקלון ביום ראשון התוועדות ענקית לכל תושבי העיר. כן, בכל הימים שלפני ואחרי.
ומחר יש גם...
ומחר בעצם היום, למשל בישיבה שלנו, מחר כל היום יוקדש סביב הרבי. נלמד מהתורה שלו.
כל השנה, אבל זה סביב הרבי.
כל השנה, אבל מחר רק על הרבי. מחר זה יום מיוחד.
יפה, טוב. אנחנו מגיעים אל הסיום. תודה רבה. על השעה שהקדשת לנו, הרב פרץ חן, שתי חב"ד בשכונת אגמים.
אגמים.
באשקלון. תודה גם לשליח הצעיר, אברהימי. אברהימי חן, נכון? נאמר תודה גם לצוות שליווה אותנו, יוסף בן חיים שהיה טכנאי, שלמה פולק שהפיק אותנו. ברקע אנחנו שומעים את אברהם פריד, אני מזהה את אברהם פריד, זה ניגון שמיל. זה סיפור, יש איזה סיפור על שמיל, נכון? זה...
סיפור שהרבי סיפר, נכון.
זה לא השיר הזה אבל. ניגון הכנה זה נקרא? רצינו את שמיל אבל. זה כבר היה, זה מה ששמענו מקודם. טוב, בסדר. הפעם הבאה בעזרת השם, באמת לא נשאר לנו יותר מדי זמן לשמוע את זה, אז תודה רבה.
זה ניגון הכנה בעזרת השם לגאולה.
נו, שנזכה בכל ממש.
הרבי שאף כל כך ורצה כל כך ופעל כל כך, אז זה ניגון הכנה לגאולה בעזרת השם. אז
שנזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, תודה רבה. לכם המאזינים, המשך האזנה טובה.
תודה רבה.
תוכנית בחסות בצלאל השלוחה החרדית. תואר ראשון לנשים בארכיטקטורה, אומנות ותקשורת חזותית. תואר של בצלאל בסביבת לימודים המותאמת לציבור החרדי.
מתחמם, מתחמם, חם, רותח.
מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי מבקש. במידה ונתקלתם בילד נעול ברכב בלי השגחת מבוגר, צלצלו מיד למד"א, 101. זכרו, מבט אחד ברכב חונה יכול להציל חיים.
פוד אפיל הגיע לאלעד וכולכם מוזמנים. הפנינג מטורף לרגל שבוע הפתיחה. 60% הנחה. כף בישול מתנה. פוד אפיל באלעד, הסניף החדש, יהודה הנשיא 89 מול נחלת יצחק. פוד אפיל, יופי ואיכות לשנים. מחכים לכם בסניף החדש באלעד ובכל סניפי הרשת. פוד אפיל, תמיד טעם של עוד.
מחכים לשידוך המיוחל? תתכוננו בקרוב בעזרת השם להגיע לחופה.
אוי בשלום.
הרב מנחם ישראל, מומחה ובעל ניסיון רב בעולם השידוכים, משיק את קורס ארבעת הצעדים לחופה.
בואו לרכוש כלים מעשיים לשחרור חסמים ולגלות איך לבנות את הקשר בצורה מוצלחת.
בכל זאת, ללא צורך לצאת מהבית. חייגו עכשיו 086-644-647 שלוחה 2. מתנה מיוחדת לנרשמים. 086-644-647 שלוחה 2.
מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
מדבר אליי, קולך תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך תמיד איתי.